פרק ה', אמרנו שהפרק הזה הוא ודאי לא כרונולוגי, כלומר הסיפור של הפרק, דוד עם כל הסיפור עם חירם שהראינו שכנראה לא כרונולוגי, וסוף הפרק מופיעות המלחמות עם פלישתים שכנראה בכלל היו לפני המערכה על ירושלים, דיברנו על זה כבר הפעם הקודמת, ובכל זאת ירושלים מופיעה לפניהם כי יש חשיבות להגיד שהדבר הראשון שדוד עשה במלכותו זה לכבוש את ירושלים. אולי זה לא היה כרונולוגית, אבל בוא נגיד שזה מה שהיה אמור להיות, או זה מה שהוא רצה, או שזה מה שהתנ"ך רוצה להגיד לנו שהיה הדבר הכי חשוב. ואם אנחנו בודקים מהי מלוכה, אז ירושלים היא לא סתם עיר בירה, אלא היא חלק מהותי מתפיסת המלוכה בעם ישראל, וזה קשור כבר לשיעור לפעמיים שהסברנו למה דווקא ירושלים. כן, שירושלים היא לא רק איזה עניין גיאוגרפי, יש בה גם עניין מדיני וגם עניין פוליטי וגם עניין רוחני, יש פה שילוב של הרבה רמות. אז אנחנו בפרק ו'. ויוסף עוד דוד את כל בחור בישראל 30 א'. בפשטות, פסוק ו', ויוסף הכוונה ויאסוף, דוד אוסף. כן, ככה מופיעים פה הפרשים, לפעמים א' נופלת, ויקום וילך דוד וכל העם אשר איתו מבעלי יהודה להעלות משם את ארון האלוהים אשר נקרא שם, שם אדוני צבאות יושב הקירובים עליו. יש פה פעמיים את המילה שם, כן, זו שאלה מאוד, איפה אין לי הסבר טוב למה זה, פעם ראיתי את הסבור, אני לא זוכר אותו עכשיו. בכל אופן, יש פה שני דברים, א', מה זה בעלי יהודה? מה משמעות המושג בעלי יהודה? איפה נמצא הארון בזמן הזה? בקריית יערים, נכון, הארון, הרי עם ישראל נכנס לארץ, עם ישראל חוצה את הירדן, פה יש לנו את הכנרת, עם ישראל חוצה את הירדן, מגיע ליריחו, מגלגל שם ליד יריחו, ואז הוא עולה לשכם, כן, אולי דרך כנראה דרך בעלת גרצה, לא ניכנס כרגע, בכל אופן, יהושע משאיר את הארון, באזור שילה. פה נמצא הארון והמזבח, באזור שילה. כן, ירושלים היא פה. מזבח
גם מתנהל כל הזמן?
לא. לא, לא, לא. תכף נראה. אני אסביר בדיוק, זה בדיוק מה שאני רוצה עכשיו להסביר. שילה. יש קטע מסוים, אנחנו לא ניכנס את זה עכשיו, שכנראה הארון עובר לתקופה קצרה לבית אל, פחות קריטי עכשיו. נעזור את זה. או כנראה שזה היה בהתחלה, ייתכן מאוד שעוד לפני שאהרון מגיע לשילה, הוא נמצא תקופה קצרה בבית אל, אבל בסופו של דבר, משכן שילה עומד 333 שנים, קל לזכור, בסדר? 300? לא, 369 שנים, וגם קל לזכור. 369 שנים, משכן שילה, ככה אומרת הגמרא, קל לזכור, שלוש מספר קל, 369.
בנוגעים
של שלוש. כן. והוא חרב על ידי הפלישתים, ואז הארון יוצא לגלות, נכון? לגת ולעקרון ולאשדוד.
נגיד במלחמת אבן העזר אחר?
כן, במלחמת אבן העזר המשעש ראשונה, כן. והארון יוצא לגלות, והוא חוזר לבית שמש. הוא חוזר לבית שמש, ואז יש את הסיפור ביח ובאם של בית שמש, נכון? ומבית שמש הוא עולה לקריית יערים. קריית יערים היא בנחלת יהודה, בסדר? איפה שהיום, כן, מאוד קרוב לאיפה שהיום, טלסטון. כן, היה טלסטון של היום, איפה שהוא כאן, כן, תראו, משפע יותר נכון, ירושלים, בבית שמש, יותר נכון, זה ילד לכאן, זה בית שמש וזה קריית יערים. בית שמש, וזו קריית יערים. זה הארון, זה כיוון התנועה של הארון, כן? רואים שהארון חוזר לאט לאט אל המרכז, כבר רואים שהכיוון הוא לירושלים. במקביל המזבח עושה, שילה נחרבה, המזבח עובר לנוב. אנחנו לא יודעים איפה זה נוב, יש כמה הצעות היום. אנחנו, מה שאנחנו יודעים להגיד על נוב הוא, אנחנו כן יכולים להגיד על נוב,
זה לא ברמת הגולן.
לא ברמת הגולן, גם ברמת הגולן הייתה עיר שקוראים לה נוב, אנחנו יודעים את זה דווקא מהגמרא, אבל לא זאת. מה אנחנו כן יכולים להגיד על נוב מהתנ"ך?
הכהנים. העיר
בחרבה. ודאי. מה המיקום?
אני
יכולים
לדעת בוודאות שמנוף ראו את ירושלים. עוד היום בנוב לעמוד, ינופף ידו הר בן ציון גבעת ירושלים. ככה אומר, כן, ככה אתה מבין, אבל פשוט מדבר שם על סנחריב. כן, סנחריב, בסוף המסע, בישעיה פרק י' עובר את כל המסע, את כל בנימין, עוד היום בנוב לעמוד. עוד באותו יום הוא יגיע לנוב, כן, וינופף ידו על הר בן ציון, ירים את ידו על הר בן ציון, כלומר על ירושלים. אז נוב זה איזשהו מקום, שרום שם את ירושלים, יש שומרים שנבי סמואל של היום, שוכן את הנוב, שמואל הנביא ודאי לא קבור שם, בסדר? זה אתם ודאי יודעים. יש שומרים שנוב נמצא איפשהו על הר הזיתים,
בסדר? אין, איך יכול
להתכנס לזה? למה? מי רוצה להיכנס לזה? שמואל הנביא לא קבור שם, כי רוב הסיכוי שנקבר בעת ביתו ברמה, ככה כתוב, הרמה של שמואל נמצאת איפשהו בהר אפרים, באזור אנטיס של היום.
באזור מה?
אנטיס של היום, זה ליד ראש העין, לא משנה. אז שם הוא לא קבור, בסדר? אבל זה הקבר ששם הוא התקבל במסורת שזה, כן, נבי סמואל. אז יש כאלה שאומרים שנוב זה שם, יש דעות שאומרים מקרבות את נוב עוד יותר לירושלים, זה מקום טוב, כי רואים ממנו באמת את ירושלים. יש כאלה ששמות את נוב ממש על הר הזיתים, זה דעות יותר מצוינות, פחות נראה לי הגיוני, לא משנה כרגע. וגבעון, גבעון נמצאת ממש ליד נבי סמואל, מי שזוכר, אל ג'יב, דיברנו, זה ממש ליד נבי סמואל. אז זה המעבר. נוב עוברת משילו לנוב, מה קורה? בנוב נוב נחרבת, למה נחרבת? שאול מחריב את נוב ושורף אותה, ואז אהרון עובר לגבעון, ואנחנו נמצא, לא אהרון, המזבח עובר לגבעון, ובגבעון אנחנו נמצא את המזבח עוד בתקופת שלמה, בבמה הגדולה של שלמה, מעלה אחרי החלוק, מעלה אלף עולות על הבמה הגדולה אשר בגבעון. אז אנחנו כבר, אנחנו רואים פה משהו מאוד מעניין, אני לא ארחיב בו עכשיו, אבל אני אגיד בקצרה, קל מאוד לראות שיש פה שני צירי תנועה. יש ציר תנועה של אהרון, אהרון נע על איזה ציר? ציר מזרח מערב, נכון? והמזבח נע על ציר צפון דרום. עכשיו בואו נסתכל קצת בבית המקדש. אנחנו מגיעים לחשוב שבית המקדש היה קודש הקודשים אחד. אז זה לא נכון. בבית המקדש היו שני קודש הקודשים. אחד זה הקודש הקודשים אנחנו שאנחנו רגילים אליו. אחד זה הקודש הקודשים השני שכתוב במשנה. קודשי קודשים, שחיטתם בצפון. האמת היא הוא כתוב גם בתורה, נכון? שחט אותו על ירך המזבח צפונה. כלומר, כאשר אנחנו מסתכלים על בית המקדש, בסדר, אז אם יש לנו פה את בית המקדש, פה את קודש הקודשים עם אהרון והקרובים, הנה, משהו כזה, פה נמצא קודש הקודשים, פה יש את הקודש, ופה יש את החצר, ולפני החצר יש את העזרה, ואדם שנכנס, אז הוא עולה בכיוון הזה, כן, כל הזמן הוא עולה, אז פה יש מדרגות, ופה יש עוד שתי מדרגות, ופה יש עוד מדרגות, הוא עולה, 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 בסוף הוא מגיע לקודש הקודשים. מה הכיוון? מה למעלה פה? מה הכיוון? הכיוון פה מערב. נכון? הכותל המערבי נמצא היום איפשהו פה. בסדר? זה כיוון מערב. אבל המזבח נמצא פה. המזבח נמצא פה, הנה הכבש. הנה המזבח. כאן היו שופטים. כאן היה מקום השחיטה של קודשי קודשים. וכיוון העלייה במזבח. המזבח
נמצא בין המעלות לבין המזבח.
כן, אתה צודק, הוא נמצא פה, אתה צודק, אני פשוט להפין את זה, פה זה המעלות, צודק, פה ההתאמה, פה עזרת נשים, מצוין, הנה המזבח והעלייה בכבש היא מדרום לצפון. בסדר? שני כיווני, זה שני צירים של קדושה במקדש, שני צירים של קדושה במקדש, כדאי לזכור, ציר של אהרון,
והפור.
מצפון המזבח, כן, או על המזבח, או מצפון המזבח. אם הייתי מצייר את בית המקדש, אז הייתי, את צירי הקדושה במקדש, הייתי אומר שיש דבר כזה, מערבה, ויש, אם אנחנו שמים צפון עכשיו למעלה, כן, לא כמו מקודם, יש מערב, אלה שני צירי קדושה שיש, ציר מזבח שהוא נמצא על ציר צפון דרום, וציר ארון שהוא נמצא על ציר מערב, וזה בדיוק מה שאמרנו פה, שהארון נמצא על ציר מזרח מערב, נמצא על ציר צפון דרום.
פה זה, נכון, אבל פה זה הפוך. בארון הוא הולך מ...
זה לא כי מערב...
כן, 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 שניהם הולכים נגד הכיוון. שניהם מגיעים, נכון?
הולך מצפון לדרום,
הוא מגיע מצפון לדרום, הוא מגיע מערב למזרח. נכון שאני מדבר על ציר כרגע, אתה מדבר על לכיוון החזרה, בסדר, פחות קריטיות. בסדר? רק צירים, סתם לסבר את האוזן, יש לזה משמעות. יש ויכוח ידוע בין הרמב״ם לרמב״ן, מה היה הכלי המרכזי במקדש.
האם זה היה מזבח או שזה היה הארון. שתי תפיסות עולם. כן, זה שני צדדים, שני דברים הפוכים לגמרי. כן, עוד מעט נראה באמת זה. נראה למשל, אחד הדברים שבולטים, שדוד, כשכתוב על דוד שהוא נעצר לפני השם, כן, הוא הולך לקבל אל אחימלך, הוא נעצר לפני השם, איפה זה? בנוב. כן, הוא נעצר לפני השם בנוב. אז מה יש בנוב באותה תקופה?
מזבח.
ומה עם הארון? מה עם הארון? אף אחד לא זוכר אותו. כל תקופת שאול, אין התייחסות לארון, לא אני אומר. התנ"ך אומר, תכף נראה שזה כתוב במפורש. שלא, כל ימי שאול אין התייחסות. אנחנו כבר רואים ששאול, בתקופת שאול, ההתייחסות היא למזבח. הדבר הראשון, או אחד הדברים הראשונים שדוד עושה, זה להתייחס לארון.
כל ימי שאול, זה כבר שנתיים, שלוש.
אנחנו למדנו כבר שימי שאול הם קרוב ל-40 שנה, נכון? דיברנו על זה, הרדב"ן, אברבנאל, רוב הסיפורים, כן, שהכוונה שימי שאול היו 40 שנה. אם באמת היה, כמו שאתה אומר, אז לא, מה זה התנ"ך אומר? לא דרשנו כל ימי שאול. מה, שלוש שנים לא נעבור פה? כמו שהתנ"ך, כן, כתוב בדברי הימים. לכן לא סביר באמת שזה שנתיים שלוש, וגם אפשר להביא ראיות מהפסוקים, הרלב"ג נביא והאברבנאל נביא, מדובר קרוב ל-40 שנה כנראה, בסדר? שהארון נמצא בקריית יערים, ואין כמו צייק כמו צריך צפת. בסדר? אז זה, אותו פעוד מעט נחזור לזה, ואז אולי ננסה קצת, אז נאמין, מה בדיוק שני הצירים האלה אומרים, אולי נגיד את זה משהו בהמשך. ויעקב וילך דוד וכל העם אשר איתו מבעלי יהודה, להעלות משם את ארון האלוהים אשר נקרא שם, אז מה שאנחנו לא רצינו, לא הסברנו, מה זה בעלי יהודה? מה זה בעלי יהודה? מי הם בעלי יהודה? זה דבר שאנחנו כבר למדנו, אז בואו נסתכל רגע בספר יהושע בפרק ט"ו, שם מוזכר את העיר הזאת, קריית יערים. קריית יערים, ביהושע פרק ט"ו, כל נחלת יהודה, פגשנו כבר את הפרק הזה, פסוק ט', יש תיאור לפני כן, ועלה הגבול גיא בן הינום, כתף היבוסים, נגב ירושלים, עלה הגבול אל ראש ההר וכולי, פסוק ט', ותאר הגבול מראש ההר למעיין מי נפתוח, המכונה כיום ליפתא, ויצא אל ערי הר עפרון, ותאר הגבול בעלה היא קריית יערים. יש פה עיר שיש לה שני שמות, בעלה, וקוראים לה גם
קריית יערים.
קריית יערים. בואו נדלג לפסוק סמך, פסוק סמך, קריית בעל היא
קריית יערים.
עכשיו הכל ברור, אז יש פה עיר אחת, שקוראים לה בעלה. יש עוד שם לעיר הזאת, קוראים לה גם?
בעל יהודה.
קריה.
בסדר? איך אנחנו מזהים אותה? וזה כבר דיברנו.
המילה הראשונה
זה השם של העיר, כי העיר קוראים קריה. איך אנחנו נזהה אותה להבדיל, נגיד, מקריית ספר, היא קריית סנה,
שבאמת
נעשה, זה מישהו לקריית. ואין, אז זה יכול לפתור. מה שיש באזור זה או קריית בעל, על שם השם השני שלה, או קריית יערים, כי
יש שם
יערות באזור, נכון.
זה מקום
לזה
בעלי יהודה.
מה? השם בעלה. בעלה, כן, זה שם המקום. אז בעלי יהודה זה אנשים מהעיר בעלה, נכון?
למה קוראים לבעלה?
לעיר? לא יודע, קוראו לה בעלה.
לא, רגע, אמרת שיש קריאת יערים, יש קריאת...
זה אותה עיר. קוראים לה בעלה או קריה, זה השם שלה. כי אתה רוצה לזהות אותה, אז הוא אומר קריה, קריית בעל או קריית יערים, הוא נותן לה סמך. כמו שאנחנו נותן לשמות של יישובים שהם מילה אחת והרבה פעמים רעים. נכון? רמות גלעד, רמות נפתלי, רמות כולי, רמות מנשה, רמות שכר. יש הרבה יישובים שקוראים להם רמות. אוקיי, אז זה לגבי הבעלי יהודה, אנחנו נעבור את הפסוק השני. וירכיבו את ארון האלוהים אל הגלה חדשה, ויסורו מבית אבינדב אשר בגבעה, ועוזה ואחיו בבני אבינדב נוהגים את העגלה חדשה. כלומר, עוזה ואחיו זה שני שמות של אנשים. כן, עוזה
ואחיו.
זה שם של בן מישהו, זה לא אח שלו, גם אח שלו, כן, אבל... אחיו זה השם שלו, והם בני אבינדב, בית אבינדב זה המקום המקום בגבעה, כן, ששמו אותו, בגבעה, הכוונה בגבעה שליד קריית יערים.
אבינדב שמר עליו.
מה?
אבינדב היה זה ששמר עליו.
לא, לא אבינדב. אלעזר שמר עליו בבית אבינדב. הפקידו עליו את אלעזר, כך תקריא. ויש פרק ו' ושמונה. ויסעו מבית המנדב אשר בגבעה עם ארון האלוהים, ואחיו הולך לפני אהרון. אז אחיו הולך מקדימה, משהו מזה שעוזה.
הולך
מאחור. ודוד וכל בית ישראל משחקים לפני אדוני בכל עצי וראשים, ובכינורות, ובנבלים, ובתופים, ובנענעים, ובצלצלים. ויבואו עד גורן נכון, וישלח עוזה אל ארון האלוהים, ויוחס בו, כי שמתו הבקר. פה לא ברור בדיוק מה קרה, או שהבקר שמתו, או שעוזה עמד ליפול, או שאהרון עמד ליפול, רוב המפרשים אומרים שאהרון עמד ליפול, ואז עוזה, תופס את אהרון, לא ליפול. כן, סך הכל רצה לעשות דברים טובים. ויחרף אדוני בעוזה, ויקיעו שם האלוהים על השל, וימות שם עם ארון האלוהים. ויחר לדוד על אשר פרץ אדוני פרץ עוזה, ויקרא למקום ההוא פרץ עוזה עד היום הזה. האם אנחנו יודעים איפה זה פרץ עוזה עד היום הזה?
בטוח
לא
במושב של עוזה.
מה?
בטוח לא במושב עוזה, לאן קרן בין. יש
במושב
עוזה
של... לא נראה לי שזה המקום.
כן, לא בטוח זה לא זה.
לא, זה צריך להיות עלי איפה שהוא בין... בין קריית יערים לירושלים, נכון? אם ירושלים היא פה ירושלים, זה צריך להיות איפשהו בית פה על הציר הזה.
צריך להיות ליד גורן נכון.
גורן נכון, איפה זה גורן נכון? כן, אומר ז'בורלך, יש לו מאמר על זה, ואני גדים ופרסם פעם. אמר, אם פה, אם כשהולכים מקריית יערים לכיוון ירושלים, מתישהו אתה נתקל בגורן נכון, הוא מחזיר אותנו לשאול. כששאול מדבר עם הזיפים, הזיפים שואל, הזיפים, הזיף נמצאת פה, כן? דרום החברון. כשהזיפים שולחים לשאול, שליחים שיגידו לו, הנה, דוד מסתתר עמנו בגבעת החכילה של אדוני השם וכו', אז הם, הוא אומר להם, שהוא אומר להם שהוא, שישלחו לו שליחים אל נכון. איפה זה אל נכון? אז אם דוד נמצא פה בגבעת שאול, אם שאול נמצא פה בגבעת שאול, הזיפים פה, והדרך הראשית עוברת כאן, איפה זה גורן נכון? גורן נכון זה כאן. נכון? גורן נכון? איפה זה יוצא? איפה שעוברת הדרך, בדיוק שתי הדרכים האלה מצטלבות. אנחנו יודעים איפה הדרכים האלה מצטלבות? הן מצטלבות במקום שנקרא היום דרך חברון, כן, זה ירושלים, קוראים לזה מרכז בגין. כן, שמעתם? סינמטק. כן, סינמטק, יש שם את הרכבל הזה, רחמן, מאחורי מרכז בגין. פעם תיכנסו, אין לו עולה כסף להיכנס, מאחורי מרכז בגין. נכון, לא אחד. שמע, מערכות, כמה מערכות קבורה מימי בית ראשון.
איפה זה?
מאחורי מרכז בגין. אתה נכנס למרכז בגין, עובר את הלובי, יוצא דרך הדלת הרחבה והולך מאחורה. אתה מגיע, אפשר גם להביא להגיע מלמטה, מלמטה חגי בנינום. ומאחור יש מערכת, כמה מערכות קבורה מימי בית ראשון. ממש שאפשר לראות את המשכבים של המנוח לראש. ועם התפחות למעלה, ועם המאספות, כן? ואחת המאספות האלה, היא הייתה סגורה, מאספה זה מקום, זה בור שהיה בתוך המערכת גבורה. כן, המערכת גבורה נראית משהו כזה. פה יש משכב, ופה יש משכב, ועוד משכב, כן, לכל הכיוונים. אם משכיבים פה את המתים, אתה רואה ממש את הקריות אבן שעשו להם לראש, אחרי שנה, אז פה באמצע, זה חדר, כמו חדר, ממש כמו חדר, פה יש פתח, זה מערת קבורה, מערה, אתה נכנס למערה, אז יש פה תאים כאלה, ופה משכיבים את אחד, ופה משכיבים את אחד, ויש לזה דלתות, כמו שיש דלת, לכל דבר כזה יש דלת, וגם פה יש דלת, ממש כמו בית, אל בית עולמו, כן? בית החיים. ופה למטה, פה באמצע הזה, בדרך כלל יש בור, או בצד, יש בור, בצד בור, תלוי באיזה, רואים לזה מאספה. כי את העצמות, אחרי שהיו משקיעים פה את הבן אדם, מתייבש, אחרי שנה הבאה כבר מתייבש, היו אוספים את כל העצמות וזרוקים אותם לתוך הבור, ככה בסוף. זה מה שנקרא, נאסף אל אבותיו.
זה רק בית ראשון.
פשוטו. כן, בית שני, כבר קראו לזה בהסכמות, נכון? אני מדבר על בית ראשון. כן? זה נאסף אל אבותיו. ולנו, אוספים אותו אל אבותיו. ואז הוא העצמות ביחד, ממש כמו שאתם שומעים. וכפשוט. אז לזה קוראים האסיפה. בתוך אחת המאסיפות האלה, שם, נמצאו שם במרכז בגין, שהיא לא נשדדה, מצאו, לפני 40-50 שנה, מצאו קמאה מכסף שיש עליו את ברכת כהנים. נמצא היום במוזיאון ישראל, מאוד מאוד מפורסם. כן, תחשבו מן בית ראשון, תקופת בית ראשון, מהמאה השמינית אני חושב. למה אני מספר לכם את כל הסיפור הזה? כי זה האזור שכנראה הוא פרץ עוזה. ועכשיו תסתכלו רגע בספר מלכים ב' בפרק א'.
הרב, מה זה ויקהו
על השל? ויקהו על השל, עוד רגע אני אסביר מה זה ויקהו על השל.
אני לא יכול להמשיך.
לא, מה, לשם אתה טוב? יכולים להיכנס, סתם.
לא, זה
כבר אופן. אז לא, אל תיכנס, לא צריך להתכנס לתוך ה... איפה אתה עומד למעלה, כאילו...
אני שוב בעד. מודם, כי אין שם עכשיו
לתוך. כן, וגם אם יש, אתה כאילו לא חייב להיכנס לתוך הקבר, אז אפשר לעמוד בחוץ, זה גם בסדר.
לא, יש...
תסתכלו בפרק כ"א, פרק כ"א, מסופר פה על מנשה, סוף הפרק, פסוק י"ח, וישכב מנשה עם אבותיו, ויקבר בגן ביתו, בגן עוזה. אני מנוח המון בנות תחתיו. בעשרים שנה המון ממלכו, שימו לב, המון, סוף הפרק, פסוק אחרון בפרק, ביותר דברי המון, ויקבור אותו בקבורתו בגן עוזה. לא יודע אם גן עוזה או פרץ עוזה, אבל מצא, אנחנו יודעים איפה, לפי מה שז'אבורות מתאר, אז אנחנו יודעים איפה זה פרץ עוזה. מצאנו שם קברים, ימי בית ראשון, עם הרבה מצאים, יש שם מאות כלים, מאות ודברים כאלה, כמו שאמרנו, טבעות ותכשיטים. וכתוב לנו על שני מלכים, אמנם לא מהצדיקים של מלכי בדוד, שהם נקברו בגן עוזה. ייתכן, ייתכן מאוד, שזה המקום. בסדר, זה ה... עכשיו, מה זה ויקהו אל השל?
אז כנראה ששם קבור עוזה?
לא אמרתי כנראה. זה עוזה לא. כנראה ששם קבורים מנשה והמון. עוזה מת שם, בסדר? לא יודע אם הוא קבור שם. ויתר דוד על אשר פרץ השם פרץ ועוזה, ויקרא למקום פרץ עוזה עד היום הזה. כן, זה מאוד בולט, פרץ השם פרץ, יש פה הרבה פריצות, עוד מעט נחזור לעוד כמה פריצות, ויש גם את הפריצות מהפרק הקודם, כפרץ מים. מה זה ויקהו שם אל השל? על השל רש"י אומר של שגגה, כן? יש רש"י בדברי הימים מפרש פירוש אחר, לא משנה. כנראה, זה רק עוד יותר מחזק פה את השאלה. זה גם היה שגגה, והוא גם סך הכל רצה לעשות דבר טוב, והוא נהרג על זה. על מה ולמה?
אהרון עושה את נוסף.
מה?
אהרון עושה את נוסף.
בסדר, אז על זה מתים. זו השאלה שלי. כלומר, הוא לא עושה משהו רע.
הוא היה אשם, הוא דוד היה אשם.
מה?
אסור
לגעת. אסור לגעת, יש פה כמובן יותר. יש פה יותר, זה לא רק האיסור לגעת.
זה גם משברים.
מה?
זה
שאלו. אחד, שאלו את זה בהגדה. שתיים, עוזה ואחיו הם בכלל מה? בכלל לא לוויים. תכף נראה, זה מודגש. הם לא לוויים. הם היו כנראה משבט יהודה. אז א', הם לא לוויים. ב', הם לא כתוב בכתף עיסאו, נכון? שתי בעיות הלכתיות. בסדר, אז בואו נראה. וירא דוד את אדוני ביום ההוא, ויאמר איך יבוא אליי ארון אדוני, ולא עבד דוד להסיר אליו את ארון אדוני על עיר דוד. ויתהו דוד בית עובד אדום הגיתי. בדברי הימים אנחנו רואים שעובד אדום הגיתי אין לפי.
מה היה
אחרונה
של דוד?
מה? שתוב
פה, ואיך ה...
תכף אני נסביר, אני אחזור לך. וישב ארון אדוני בית עובד אדום הגיתי שלושה חודשים, ויברך אדוני את עובד אדום ואת כל ביתו. ויוגד המלך דוד לאמור, ברך אדוני את בית עובד אדום ואת כל אשר לו, ועבור ארון האלוהים, וילך דוד ויעל את ארון האלוהים בית עובד אדום, עיר דוד, בשמחה. ויהי כי צעדו נושא אהרון אדוני שישה צעדים ויזבח שור ומרי. ודוד מחרקר בכל עוז לפני אדוני, ודוד חגור אפוד בד, ודוד וכל בית ישראל מעלים את אהרון אדוני בתרועה וכל שופר. יש פה הרבה ודוד ודוד ודוד. והיה אהרון אדוני בא עיר דוד, ומיכל בת שאול נשקפה בעל החלון, ותרא את המלך דוד מפזז ומחרקר לפני אדוני ותכבז לו בלבם. ויביאו את אהרון אדוני ויציגו אותו במקומו בתוך האוהל אשר נתן לו דוד, ויעל דוד עולות לפני אדוני ושלמים. ויחל דוד מהעלות העולה והשלמים, ויברך את העם בשם אדוני צבאות, ויחלק לכל העם ולכל המון ישראל, למאיש ועד אישה, לאיש ועד לחם אחת ואשפר אחד. לא יודעים מה זה אשפר, חז"ל אומרים שאשפר זה אחד משישה בפר. חתיכת מוסר רצינית. והשישה אחת, אנחנו גם לא יודעים מה זה השישה אחת. השישה, איפה הוא מוזכר לנו? בשיר השירים, סמכוני בהשישות, רפדוני בתפוחים. יש איזה סוג של פרי, ביואלים גדול השישי יין, אולי אשכולות אולי. וילך כל העם איש לביתו, היה שם דוד לברך את ביתו, את עצם מיכל בת שאול לקראת דוד. ותאמר, נכבד היום מלך ישראל, אשר נגלה היום לעיני אמות עבדיו, כי יגלות נגלות אחד הרקים. ויום דוד אל מיכה לפני אדוני, אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצוות אותי נגיד על עם אדוני על ישראל, ושיחקתי לפני אדוני, ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי, ועם האמהות אשר אמרת עמה מכבדה. ולמיכל בת שאול, לא היה לילד עד יום אותה. אז לפני שנגיע לסיפור למה צחקה מיכל, אז בואו נסבור מה בדיוק הטעות. לאיפה נעלם אל עזר, מה בדיוק קורה כאן עם עוזה ועזאי. נראה בדברי הימים זה מופיע בצורה יותר בולטת. שם הסיפור מתחלק לשני פרקים. בדברי הימים א' בפרק י"ג, אז מסופר החלק הראשון. ושם כתוב, ויחר אף אדוני בעוזה ויכהו על אשר שלח ידו על אהרון, ויעמוד שם לפני האלוהים. כלומר, לא כתוב על השל, אלא על אשר שלח. רש"י אומר שהשל, השיפור, בדברי הימים אומר ששל, בקיצור של המילה שלח. אגב, פה כתוב באמת עוזה עם א', כמו שכתוב במלאכים. מיכר ולדוד תפרץ השם פרץ ועוזה וכו'. ואז, ויתהו אל בית עובד אדום הגיתי וכו'. בפרק ט"ו מסופר החלק השני, באמצע מסופר כל הסיפור פלישתים, ובפרק ט"ו מסופר החלק השני. ואז כתוב ככה. ויאמר להם, אתם ראשי האבות, אני בפרק ט"ו פסוק י"ב, הוא מקהיל את הלוויים להעלות את ארון השם למקום אשר הכינו. ויאמר להם, אתם ראשי האבות הלוויים, התקדשו אתם ואחיכם, ועליתם את ארון אדוני אלוהי ישראל אל הכינותי לו. מזה משמע שעוזה ואחיו לא היו לוויים. כי למה בראשונה, לא אתם, הנה, כתוב במפורש, פרץ אדוני אלוהינו בנו, כי לא דרשנו כמשפט. כן? אז זה לשם השוואה. לשם השוואה, אם נלך קצת אחורה, אז בפעם הראשונה שדוד מעלה, כתוב ככה בפסוק בפרק י"ג, ויאמר דוד לכל קהל ישראל, אם עליכם טוב ומין אדוני אלוהינו, נפרצה, זה המילה, זה המילים, נפרצה, עוד פעם השורש הזה, נשלחה על אחינו הנשארים בכל ארצות ישראל, ועמהם הכהנים והלווים והרי מגרשיהם והתקבצו אלינו, ונשא בה את ארון אלוהינו אלינו, כי לא דרשנו הוא בימי שאול. כן, מה שאמרנו, כי לא דרשנו בימי שאול, ואז כתוב שכל עם ישראל מגיע, הפדיחה היא מאוד מאוד גדולה, ועכשיו, שם כתוב כי לא דרשנו בימי שאול, ועכשיו הטעות היא כי לא דרשנו הוא כמשפט, והתקדשו הכהנים וכולי, וישאו בני לוי את ארון האלוהים, כאשר ציווה משה כדבר אדוני בכתפם במוטות עליהם. ויאמר דוד לשרי הלוויים וכולי, ואז כל הסיפור שאנחנו מכירים, ויהי באזור האלוהים את הלוויים, נושא אהרון ברית אדוני, מכאן לקחו חז"ל שאהרון היה נושא את נושאיו, באזור אלוהים את הלוויים, נושא אהרון ברית השם, ויזבחו שבעה פרים ושבעה אלים. ואז מסופר, דוד מחורבן, ודוד נושא אפוד בן, וכולי, כל הסיפור. כמו אצלנו. כן, אז כאן אנחנו כבר רואים שהחטא היה שלא נשאו בכתף, כן, ושלא הלווים, והתיקון דוד מתקן. בדברי הימים זה מאוד מודגש שהתיקון, התיקון הוא תיקון הלכתי, יש תיקון הלכתי של העניין. מה באמת כנראה הנקודה? הנקודה היא לא עוזה, אני חושב, לא הנקודה הזה, הנקודה היא...
אומרים שזה עונש של דוד, לא?
דוד,
נכון.
מה?
זה לא העונש של דוד שהוא קרא לתורה זמירות?
שהוא קרא זמירות. מה זה אומר?
תתייס לזה כאילו באופן...
חזן אומרים את זה, שדוד נענש פה עד שהוא קרא לה זמירות.
כי זה אותו
עניין
של
הכתף,
שכל מה שמשהו יותר קדוש, אז הוא
צריך
להיות כאילו
בכתף ולא... אז בואו נראה, אני אלך עם הכיוון שלך,
של
מה שאמרת.
הרב, הם לא ידעו שאסור לסכום את זה ב...
מצוין, זה גם שאלה, עוד מעט אני אנסה לענות על זה.
זה מה
שהגמר
אומר, שדוד שכח...
שהוא טעה, כן. השאלה היא מה הוא טעה, הוא לא ידע שכתוב בכתף עיסאו? איפה בדיוק זה נפל? הוא לא ידע או שהוא חשב שמותר? כתוב, וירא דוד את אדוני ביום ההוא, ויאמר איך יבוא אליי ארון השם. התנ"ך שכתוב ביום ההוא, הכוונה דווקא ביום ההוא. רוצים דוגמה? תלכו לפרק ג' שראינו את...
ולא אכל לחם ביום ההוא.
נכון, ולא אכל לחם ביום ההוא. או וידעו כל העם וכל ישראל ביום ההוא, כי לא הייתה מהמלך להמית את אבנר. כן, וזה שם גם, וכן. אז ביום ההוא, וירא דוד את השם ביום ההוא. עכשיו נראה לי שזה הכל מובן. כלומר, יש דוד המלך... זה לא רק דוד, אנחנו מכירים את זה משני אירועים קודמים. דוד המלך מתייחס אל ארון השם בטעות בשמחה, הוא שכח משהו מאוד מאוד חשוב לפני השמחה. מה צריך לבוא לפני השמחה? מה התחלת הפסוק?
דוד השם בשמחה.
לא. מה כתוב בפסוק? וגילו ברעדה. איך מתחיל הפסוק? תהילים פרק ב'. אנחנו רגילים לשיר, נכון? איבדו את השם בשמחה, אבל זה לא המשך הפסוק. זה לא התחלת הפסוק. מה כתוב?
איבדו את השם ביראה וגילו ברדה.
ככה כתוב. איבדו את אדוני ביראה וגילו ברדה. ככה כתוב. תהילים פרק ב', אני לא זוכר לפסוק, כאן סוף הפרק. אני אומר רק שבועים. כן? אני אומר מעל פה, אבל אני כמעט בטוח שככה. תהילים, קשה לטעות, הנה תהילים. איבדו את אדוני ביראה וגילו ברדה. נשקו ור פן יענף. ותעובדו דרך כי יבער כמעט הפה. כן, דוד המלך יודע על מה מדבר? כן, אם לא עובדים את השם ביראה, אז וגילו בירדה, זה אומר שקודם יבדו את השם ביראה, ואז גילו בירדה. דבר ראשון, היראה. אבל אם זה מתחיל, אם האווירה היא של שמחה ואין יראה לפני כן, אין גבולות, כלומר, אז עוזה, שמה שהוא עושה, זה רק תוצאה של כל מה שקורה שם. יש מערכת יחסים שאומרת, בוא נשים את ארון השם על עגלה. מאיפה זה מוכר לנו ארון השם על עגלה?
פלישתים.
פלישתים, זה אפילו נרמז פה באיזושהי רמיזה ככה, סיפור העגלה החדשה. למה זה מודגש פעמיים? עגלה חדשה. למה עגלה חדשה? זה התפיסה הפלישתית, של עבודה זרה. שם חדש, אז אנחנו נכן, על עגלה חדשה. ולא רק זה, כתוב את ארון האלוהים אשר נקרא שם שם אדוני צבאות יושב הקרובים עליו. בספר שמואל יש רק פעם אחת שקוראים לקדוש ברוך הוא ככה. שם צבאות יושב הקרובים. זה אז כשבני ישראל מוציאים את ארון השם למלחמה. אבל זה ממש הולך אותם לשם. סיפור ארון בית שמש חוזר רק בקטן. הגשת השמחה הזאת בלי הגבולות ויראו שאנשי בית שמש רואים בארון. איפה עוד מצאנו אגב את הדבר הזה? בהיסטוריה?
שמה?
שמרוב שמחה, אז אנשים רצים, פורצים אל הקודש. בני אהרון, איך קראו לבני אהרון? נדב ואביהו. לפי דעתי זה נרמז פה בשמות. עוזה זה על העזות, ואחיו, אחיו. זה מרגיש כאילו שהוא אח של הקדוש ברוך הוא, כן? זה איזושהי קרבה שהיא מעבר לגבולות. ושניהם בני אבינדב. אבינדב רומז לנדב ואביהו. יש פה איזושהי רמיזה ככה בשמות. אני לא יודע, כן, אבל יש, יכול להיות, יש פה במזדה בשמות לנקודה הזאת שהם ממשיכים את אותו חטא. חטא נדב ואביהו, הפריצה הזאת אל הקודש, שאחר כך יש בבית שמש, כן, שזה, יהיה אותו דבר בדיוק.
איפה אנחנו, לא יודעים, איפה אנחנו רואים פה שם גבולות?
איפה אנחנו רואים
שזה לא מתחיל מהירה,
יכול להיות... א', כתוב וירא דוד ביום ההוא, ברגע אמר, נכון? זה אחד. עכשיו אני אתן לך דוגמה, בואו תסתכלו. יש שני פסוקים שמתחילים אותו דבר בשתי ההעלאות של אהרון. פסוק ה', כתוב, ודוד וכל בית ישראל משחקים לפני אדוני בכל עצי וראשים, כינורות, נבדים ומטופים ומננים וצלצלים. פסוק ט"ו, גם כן, ודוד וכל בית ישראל, אותה התחלה, מעלים את ארון אדוני בתרועה ובקול שופר. נשמע הבדל, לא? תרועה ובקול שופר זה לא משחקים לפני השם בכל עצי וראשים, כינורות, נבדים ומטופים.
יש פה שמחה, אבל שהוא העלה אותו בשמחה.
גם הפעם השנייה הוא העלה אותו בשמחה.
כן,
רק הפעם השנייה. פעם ראשונה לא קודם זה היה בשמחה, חשבתו שהם משחקים.
מה ההבדל בין מחרגר למשחקים?
אני לא יודע מה ההבדל, אבל אני מעריך שההבדל בין שמחה למשחקים הוא ששחוק זה יותר חסר גבולות, ושמחה זה שיש לזה גבולות. זה ההבדל. כן, וזה בדיוק הזה. יותר, כן, אפשר להוסיף עוד כמה דברים על זה. למשל הסיפור עם הקורבנות. דוד, או שדוד חגור אפוד בד בפעם השני, כן, תקן כהן. והדגש על דוד, ודוד מחלקר בכל עוד, ודוד חגור אפוד בד, ודוד בכל בית ישראל מעלים את ארון השם. יש דגש מאוד חזק על זה, על דוד, שהוא לוקח פה אחריות. כי אחד, אם, דבר אחד אי אפשר לקחת מדוד המלך בנקודה הזאת, וזה לאורך כל המלכות שלו, זה את יכולת הלמידה והתיקון שלו. כלומר, דוד המלך, גם כשהוא טעה, תמיד ידע להגיד טעיתי, הוא מתקן. אתה חוזר, כן? יהודה. מודה בעזבר, באמת כן, זה מה שנקרא בעל תשובה, כן, לא צדיק אלא בעל תשובה. זה, בניגוד גמור, גם על שאול, זה דוד המלך, הוא לוקח את האחריות, הוא לכן, וזה מודגש מאוד בדוד ודוד דוד, פעם השנייה זה בתרועה או בקול שופר, אני חושב שאפילו מה שכתוב אחר כך, ויעל דוד עולות לפני השם מושלמים, זה גם בדיוק הנקודה הזאת. כי עולות ושלמים הם מייצגים בדיוק את שני הצדדים האלה. עולות זה מייצג את הצד שכולו להשם, ושלמים זה יותר את הצד של השמחה. אבל זה הסדר. עולות ושלמים, תמיד. כל מקום בתורה תמיד עולה קודם לשלמים. כן? זה הסדר, קודם יש את היראה, אחר כך יש את השמחה, שלמי שמחה.
זה 40 רחמים? שזה קורבן
אחר. שלמים יכול להיות הרבה דברים. כן, שלמי תודה, תודה זה גם קורבן שלמים. בסדר, יכול להיות הרבה דברים.
יש כזה קורבן הפסוק בהיכל דוד.
מה? שמה?
שאז דוד, מה חורה לו? חורה לו לא על זה שהשם כביכול מעניש את עוזה, אלא על זה שהוא...
דוד מבין שזה אחריות שלו, ויחר לדוד. אני מסכים מה שאתה אומר, שזה בעצם ויחר לדוד. אני חושב שכשדוד מטה את ארון השם אל בית עובד אדום הגיטי, הנקודה היא שיש פה שתי... עכשיו, דוד אמר קצת לבדוק עכשיו. יש שתי אפשרויות איפה הייתה היפה שלה. או שהשם לא רוצה שיעלו את הארון ירושלים, זה אחד. או... שהדרך לא הייתה נכונה. כשדוד רואה שהקדוש ברוך הוא מברך את בית עובד אדום הגיטי, אין לו בעיה עם זה שהוא שם, אז הוא מבין שהבעיה הייתה בדרך, ואז הוא מתקן את הדרך. עכשיו עוד דבר לחדד בזה.
אבל אם הוא מברך את בית אדום הגיטי, אז זה סימן שאולי זה מקומו.
כן, זאת אומרת, נשאיר אותו שם.
כן, לכאורה, מה? אני רואה סימן ברכה שהוא שם.
כן, א', זה לא היה כזה רחוק. אם באמת אנחנו כמו שאנחנו כזה, זה היה מעבר לנחל, כאילו. בדיוק לחצות את הנחל. הייתי נשאר מחוץ לעיר, אז הוא הכניס אותו פנימה. עובד אדום גיטי, למרות שכתוב קוראים לו הגיטי, הוא היה לוי, כן? ככה משמע בדברי הימים. אז הוא לא היה גוי. כן, זה... הוא יכול להיות. זה נראה לי, נראה לי שהשלושה חודשים זה למטרת בדיקה. הרבה פעמים המספר הזה של שלוש, הוא ליצור איזושהי הפרדה בין מה שהיה, זה דבר חדש, ואז אנחנו בודקים. יש לי לסתות הבחירה החופשית. פרשת שבוע, נכון? שפרעה נלחנה דרך שלושת ימים.
שלושת ימי
הגבלה. שלושת ימי הגבלה. כל הדברים. מה, משה מתכוון ללכת רק שלושה ימים ולחזור? אז מה הוא מתכוון? למה הוא אומר לפרעה שלושה ימים? הוא עובד עליו? הוא מתכוון שלושה ימים ואז? ואז נחליט. לא, שלושה ימים ואז נחליט. לא, זה באמת מה שהוא מתכוון. כלומר, הוא אומר לפרעה, תשמע, אם אני אסבך עם עם ישראל פה, כן, אנחנו נעשה פה את החג, ואז אנחנו נתלבט אם אנחנו רוצים לצאת, לא רוצים לצאת. זה לא חוכמה, למה אתה עומד עלינו ככה עם המקל ביד? אנחנו נלך דרך שלושת ימים במדבר, שלושת ימים זה הפרדה. אז אנחנו נגיד מה שהשם יגיד לנו שם נעשה, אבל אנחנו לא נעשה את זה פה. כשאתה עומד לנו ככה עם החג ועל הגרון, זה לא בחירה. זה קרה אותו דבר, שלושה חודשים, לא, זה זמן של, שלוש זה זמן של הפרדה, כן? שמאפשר את ה... אז זה נקודה אחת, מה היה פה?
טייגיטי קשור לטייגיטי בפרעה
או ש... שניהם היו מיגת. כשקוראים למישהו, אמרנו את זה, נכון? כשקוראים למישהו הגיטי, זה אומר שהוא לא גר בגת. שהוא בהורים שלו מיגת, או הוא במקור מיגת, אבל הוא לא מיגת. אחרת לא קוראים לו הגיטי, נכון?
כמו נבות הישראלי בעצם.
כמו אשכנזי, שזה תמיד ספרדי.
כמו הבארותי.
נכון, תמיד. לא, ככה זה תמיד, כי אחרת לא קוראים לו ככה, נכון? למה קוראים לו ככה? כי הוא הגיע משם. אם הוא גר שם, אתה לא צריך להגיד על משהו כזה. רק בגלל שהוא במקור משם, אז...
בעצם יכול להיות
שהמקור
שלהם
אותו
מקור.
כן, לא יודע אם אותה משפרה, אותו, שניהם הגיעו מגת.
קרה לדעת כשהם גרו באותו מקור בעצם.
לא, ממש לא, ההפך. רוב הסיכויים שהם לא גרו באותו מקור, רק במקור הם היו מגת. נפרטיה
זה משהו כן גר שם, כשאנחנו אומרים נפרטיה,
אפרטי זה בכלל לא בטוח שזה שם של מקום ולא שם תואר. מה שהיא אומר אפרטים, אפגנים. מה שהיא אומר על המילה אפרטים ברות, אפגנים. מה זה יבגני? מה זה יבגני ברוסית? שם מקור הוא שם יווני. אב זה תמיד התחלה של דבר טוב. בסדר? אהו. זה דבר טוב. גני זה משפחה, זה מישהו שהוא מיוחס. הוא משפחה טובה. גני. אפגנים, אומר רש"י, ככה רש"י הראתם על התורה. אפגנים. אפרטים זה מיוחסים. כן, זאת אומרת, זה הפשט של המילה. ככה רש"י מבין. אני לא אומר שהם יהודים פנים. לענייננו. טוב, אז רגע, עוד דבר אחד. אני חושב שהעלאת הארון על העגלה היא מבטאת איזשהו בעלות על הארון. אנחנו ניקח את אהרון, במקום שאהרון ייקח אותנו, אנחנו ניקח אותו. זה בדיוק הטעות, כן.
אם כבר
הולכים
על זה, רואים שזה בעצם, זה לא
טעות
על חדשה של דוד, זה המשך של כל הטעויות שעשו מאז שהוציאו את אהרון לאבן העזר.
נכון, שזו תפיסה שמתייחסים אל אהרון איך?
כאילו
כן, משהו ששייך אלינו, נכון? זה מתחיל שם, זה בסדר, שמואל? דוד אומר לך להגיד שיכול שגם מתקן, כאילו. עד עכשיו תמיד נראה איזה נכתב וישאירו את זה. אף אחד לא רוצה להתעסק עם זה. ודוד הוא הראשון שמתקן את זה גם, זה נכון.
אולי גם זו הסיבה שבעלי יהודה באים ונופים, כאילו, זה האופי שלהם, כאילו.
שזה ממשיך את ה... בכל אופן, למשל, רק נסבר את האוזן, אהרון הוא הכלי היחיד שחלק מההכשר כלי שלו זה הבדים, נכון? וטבעות אהרון יהיו הבדים, לא יסורו מנו, כלומר, חלק מההכשר כלי, אי אפשר לעלות לרועים, בשולחן אם מורידים את הבדים זה לא נורא, הוא לא צריך לעמוד עם בדים. אהרון אפילו בבית המקדש הוא עומד עם בדים. למה הוא עומד עם בדים? כי מה זה אומר? אבל מה זה, למה, זה כאילו להגיד שהמפתחות בפנים. זה המשמעות של זה. כלומר, תמיד אפשר להזיז את זה. זה נייד, זה לא, זה חונה פה. כן? זה זמני. זו המרכבה, כאילו. אבל עכשיו יכול, באותה מידה יכול לצאת. זה המשמעות של הנושא של הבדים. כן? אז זה בדיוק, ולקחת את הארון על עגלה במקום הבדים, זה להגיד, טוב, אנחנו כבר הגענו למנוחה ואל הנחלה, צווינו מסודר, ואולי, אולי יכול להיות שזו הייתה גם המחשבה. הנה מקום של קבע, אז כבר לא צריך לשאת את הארון בבדים. וזה לא נכון. כן? אתה תמיד, יחס אל הקדוש ברוך הוא, אתה, כן? הוא הקבוע, הוא הקבוע, ואנחנו המשתנה, ואם נחשב לקדוש ברוך הוא, קדשו. נראה להסביר. מאוד קשה כאן הפסוק, חז"ל שואלים על זה, ויהי צעדו נושא ארון השם שישה צעדים, ויזבח שור עומרי. כל שישה צעדים, שור עומרי. חז"ל אומרים, מילאת את הארץ קורבנות. ובדברי הימים כתוב שבעה פרים ושבעה אלים, על כל שישה צעדים.
זה לא מדבר על
השישה הראשונים? או, אז בפשט, נכון. כנראה שאני מדבר על השישה הראשונים. למה דווקא השישה הראשונים?
שמשהו
שורה שזה באמת מוזרים מה... הוא רואה שזה עובד, כן? הם הולכים, הם נוסעים בכתף והכל בסדר. נכון, ככה נראה לי גם כן בפשט.
אז זה כן מתחיל מהם, אם הוא כל הזמן בודק, עוד כמה צעדים, עוד כמה
צעדים. עכשיו אני אומר שני הדברים אפשריים. צריך לדעת להבין לו שבאמת רק כל שישה צעדים. אפשר גם להבין שוויקי צעדו, נושא המון שישה צעדים, שישה צעדים ראשונים, זה עבד, למה דווקא שישה, אני לא יודע. בסדר? אז הוא מקריא. כן, כי הוא רואה שזה באמת כמו שיש תיקון שזה מצליח. ומיכל בת שאול. ומיכל בת שאול.
מה חז"ל
עודים
על זה
שזה כל שישה צעדים? אז יש ויכוח בחז"ל, האם זה היה שור עומרי כל שישה צעדים? אני כבר זוכר, מסכת סוטן. או כל שישה צעדים, חז"ל, אוקיי, בדברי הימים כתוב שבעה פעמים שבעה אלה. אז אחד הדעות זה שכל שש שישיות היה שבעה פעמים שבעה אלה. אני לא זוכר שם, אני מחלוק את המורנים שם. גם ככה זה הרבה, כן, זה גם מצא הרבה קורבנות, אבל אפשר באמת לפרש את זה רק בפעם הראשונה. לא משנה, לכאן או לכאן זה... ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון ותרא את המלך דוד. לאורך כל הפרשה כתוב דוד, 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 כשהיא נשקפת בעד החלון, מה כתוב? מה היא רואה? היא רואה, לא, לא רואה את דוד, היא רואה את המלך דוד. ומי רואה אותו? לא סתם מיכל.
בת שאול.
כן. היה שהיו תקופות שקראו, כן? היה תקופות שקראו לה אשת דוד, נהיה את מיכל אשתי, כן? וכאן כתוב, ומיכל בת שאול. זה ממש מודגש שמיכל עכשיו חוזרת להיות בת שאול. גם העניין הזה של השקפה מהחלון, איפה מצאנו אותו?
מלך
אם סיסרה נשקפה בעד החלון, איזבל בעד החלון, נשקפה בעד החלון. דבר ראשון, אבימלך, נכון?
למה נשקפה ולא
בעד השקפה? כן, כאילו מהצד השני, לא יודע. אבל להשקיף זה תמיד, רש"י אומר את זה על התורה, זה תמיד מלמעלה למטה. השקיף המאוד קודשך, נכון? אומר רש"י, מלמעלה למטה. זה כל השקפה של המקרא לרעה, חוץ מזו. שקיפה עם הגוג'רה, ככה אומר השם. גם כאן, גם איזבל, גם אבי מלך על יצחק. תמיד השקפה זה מלמעלה למטה וזה תמיד לרע. אני מלמעלה, כן, הלמטה. זה מה, כן, מיכל, וטיב אצלו בליבה, כן? מסתכלת עליו מלמעלה. ואז אחרי שדוד מחלק את כל מה שאמרנו וכולי, והיה שם דוד לברך את ביתו, ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד, ותאמר מה נכבד היום מלך ישראל שנגלה היום לעיני אמות עבדיו, כי יגלות נגלות אחד הריקים. אין פה ויכוח נקודתי. זה לא ויכוח על מה שקורה היום. זה ויכוח עקרוני. חז"ל גם אומרים את זה, מספרים פה על מה הוויכוח. ויאמר דוד אל מיכל לפני השם אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו, מצוות אותי נגיד על עם השם על ישראל ושיחקתי לפני השם. דוד עונה לה, הוא לא עונה לה במישור הספציפי. הוא עונה לה, דבר ראשון במישור הכללי, לפני השם אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצוות אותי נגיד על עם השם על ישראל. מה התשובה של דוד? שאול המלך, אנחנו מכירים את זה לאורך כל המלוכה שלו, לטוב ולרע, הוא לוקח את המלוכה כדבר אישי שלו. ומה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי, למשל, לטוב, שכאשר למשל ממליכים אותו, אז הוא נכבה אל הכלים. טוב, הוא מתבייש, זה לא מתאים לו, כן? הוא לא מרגיש שזה מתאים לו, לא מרגיש שזה באמת מתאים לו. או אחר כך, כתוב אחרי המלאכה הראשונה, אחרי המלאכה הראשונה, כתוב בפרק י', ובני בליעל אמרו, מה יושיענו זה? ויבזו, ולא הביאו לו מנחה. ויהי כמחריש. חז"ל תוקפים קשות את שאול עליו, ויהי כמחריש הזאת. מה זה? למה? מה זה המלוכה שלך? מלך שמחל על כבודו,
כבודו לא
אין כבודו מחול. למה אין כבודו מחול? למה אין כבודו מחול?
כבוד שמיים.
כי מה?
כבוד שמיים.
כן, זה לא הכבוד שלו. לא רק כבוד שמיים. כבוד של מה זה?
עם
של עם. אם אתה מבזה את המלך, אתה מבזה את העם שעומד מאחוריו. במקרה שעם ישראל זה גם כבוד שמיים. המלך הוא מייצג תמיד שני צדדים. את העם הוא מייצג כלפי השם, ואת השם הוא מייצג כלפי העם. שלמה ישב על כיסא השם. אם כן, אתה לא יכול למחול על הכבוד שלך, זה לא שלך. דוד, שאול המלך כל הזמן תופס את הכבוד כשלו, לטוב, זה שהוא פה, כן, הוא היה כמחריש, או זה שהוא נחבא אל הכלים, אבל מה קורה אחר כך שהגלגל מתהפך? אז נגיד במלחמת עמלק, מה שאול הכרמלה, הנה, השכן שמואל לקראת שאול בבוקר, ויוגן לשמואל לאמור, בא שאול הכרמלה והנה מציב לו יד, מציב לעצמו יד. ובסוף, שם בסוף המלחמה, ויאמר חטאתי עתה, כבדני נא נגד זקני עמי ונגד ישראל. כבדני נא. ואני אמשיך אחר כך, רק שיונתן, כשנראה לשאול שיונתן לא רוצה להמשיך, אז הוא אומר לו, בן אהבת המרדות, הוא אומר לו, אתה לא רוצה, מה, אתה לא רוצה להיות מלך? המלוכה היא לא של בן אדם. המלוכה היא של הקדוש ברוך הוא. הוא נותן אותה, מפקיד אותה אצל בן אדם, הוא לוקח אותה. דוד המלך, זה בדיוק הפוך, דוד המלך בשום שלב, לא מבין שהוא נבחר בגלל איזה תכונות שיש, ולכן הוא גם לא מתבייש, הוא לא חושב, השם בחר בו, הוא מייצא, הוא עכשיו זה אצלו, מה יקרה אם השם יחליט שזה לא שלו? זה לא שלו. רואים, נראה את זה בהמשך, נראה את זה עוד כמה פרקים, נראה, טוב, לא, השם לא זה, אז אני את זה, נראה. באופן כללי, תפיסת המלוכה של דוד המלך, היא מלכות לטלה מגרמי כלום, שום דבר פה לא שלי. קיבלתי את זה, אני עבד, כן, אני ריק, אני... ולכן...
אבל זה מה שדיברנו, שדוד מחכה שיביאו לו כל הדברים למלוכה.
נכון, נכון מאוד. דוד אף פעם לא ייקח את המלוכה. מלוכה מקבלים, לא לוקחים. מקבלים מהשם, מקבלים מהעם, אלה שני הצדדים. מלוכה לא לוקחים, שאול לוקח.
אבל גם שאול היה בהתחלה,
והיא כמחריש,
הוא גם לא לקח את זה.
והיא כמחריש, כן, דבר ראשון נכון. רק שזה הגזמה, אבל אומרים שזה לא בסדר. אין דבר כזה, אין דבר כזה, זה, כלומר, אתה לא יכול למחול על הכבוד שלו. יש, מלך צריך לעמוד על הכבוד שלו. ואין דבר כזה והייתי מחריש. אחרי שמונית למלך, צריך לעמוד על הכבוד. זה לא כבוד שלך.
אבל זה אותו טעות של דוד.
למה אותו טעות של דוד?
גם דוד לא לוקח מנוחה, גם שאול לא לוקח.
לא, לא קשור ללקחת. והייתי מחריש, זה לא קשור ללקחת. ויבזו, הוא כבר מונה למלך, עכשיו אנשים מבזים אותו. מה צריך לעשות להם?
גם דוד פה מתבזה.
להרוג אותם. נכון?
גם דוד פה מתבזה, זה אותו
חטא. לא מתבזה, לא על ידי אנשים, אתה צודק, אתה צודק. אם זה היה אנשים, צריך להרוג אותם, נכון? מתי דוד מתבזה? איפה? לפני השם, זה בדיוק מה שהוא אומר. ואומר דוד אל מיכל, לפני השם, אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו, לצוות אותי נגיד על עם השם, על ישראל, שיחקתי לפני השם, ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, עם המאות אשר אמרתי, מה מקווה לה? אין שום בעיה. אין, בניגוד לקבדנינה, אז פה כתוב, אימא מקבדה. אין, בדיוק הפוך. התוצאה של הדבר הזה, שאולמיכל בת שאול, לא היה לה ילד עד יום אותה. לא דיברנו על זה, לא היה לה ילד. אם היה לה ילד או לא היה לה ילד, חזה ומסענות דנים לזה, וגם במדרש דנים לזה, וגם בסוף הספר, כתוב שהיו לה חמישה בילדים. עוד נגיע לזה גם כן. בפשטות, למה זה כתוב? מאותו יום לא היה לה ילד עד יום אותה. חזל, יש דעה שאומרת ביום אותה היה לה, יש דעה שאומרת עוד לפני כן היה לה, דיברנו על זה. רק למה זה כתוב כאן, היא כי הניסיון של ליצור איזה משהו שיאחד בין בית שאול לבית דוד, בסופו של דבר, המטרה פה היא להגיד שהניסיון הזה קשל. היה אמור כאילו להיות איזה המשכיות. כשחזל בירושלמי אומרים על רבי יהודה הנשיא שהוא בא מיתרעם, כן? יתרעם, השישי יתרעם לעגלה, הם בעצם רוצים להגיד שרבי יהודה הנשיא הוא ממשיך גם של בית שאול וגם של בית דוד. ברמז הייתי אומר שבית שאול ובית דוד הם שני הצירים האלה, כן? שהציר הזה, הציר צפון דרום, זה הציר שיוסף עובד עליו, שבני יוסף עובדים עליו. דוד שאול הוא עם המזבח, כן? שם דורשים את השם בימי שאול. דוד הוא עם הארון. אלה שני הצדדים. אני לא אכנס כרגע להרחיב, תחשבו על זה בעצמכם. מה היחס בין המזבח והארון, היחס בין יהודה ויוסף, זה היחס. בסדר? יחס זה, ואלה שני הצירים שיש במקדש. ונקודת ההצלבה, חזר רוצים להגיד, זה רבי יהודה הנשיא למשל, כן? שהוא נולד מיתרעם, כן? שהיה בן של מיכל ודוד.
יוסף, כאילו הציר שיוסף, זה כאילו שיוסף יורד מצרים ויהודה הולך
וגורד... למשל, כן. למשל, אני אתן דוגמה. כשעם ישראל יוצא מ... בתקופת האבות, הציר ההליכה של האבות הוא צפון דרום. נכון? ספר בראשית. כן? משכם, בתל, חברון, הכל על אותו ציר. הכל עד באר שבע. זה הציר שהולכים עליו, ציר צפון דרום. נכון? האבות, תקופת האבות יש רק מזבחות, אין ספר תורה. ספר שמות, ספר מתן תורה, עם ישראל עושה כזה סיבוב כדי להיכנס מכאן לארץ, נכון? זה הציר, בסדר? הציר הוא כזה. הציר שתורה נכנסת לארץ הוא כזה. הציר שמזבחות, אברהם ויצחק, שבונים את המזבחות בארץ, הציר כזה. אז יוסף הוא זאת על הציר הזה, ויהודה הוא זאת על הציר הזה, פחות או יותר. בסדר, זה רק לסבר את האוזן. דוד דואג לארון, שאול הולך עם המזבח. אלה שני הצעירים, והם בסופו של דבר נפגשים בירושלים. כמו שאמרנו, שירושלים, נקודת מפגש, בין בנימין, יהודה, וכו' וכו'. וזהו. אז אנחנו נעצור כאן, והפעם הבאה נשאל למה לא בנה דוד את בית המקדש.